אתם מאזינים לאנקדוטה, הפודקאסט של בית הספר להיסטוריה על שם צבי יבץ באוניברסיטת תל אביב. אני צוף פלוטקין ואיתי עודד פוירשטיין. היי עודד.
היי, מה נשמע?
ואיתנו גם תום שרון.
שלום, שלום וברכה.
תום דוקטורנט בבית הספר בהנחייתו של פרופסור מאיר ליטווק.
טוב, אז אני תום שרון, אני בן 36. אני born and raised באוניברסיטת תל אביב. תואר ראשון ושני בלימודי מזרח תיכון, התואר השני בלימודי מזרח תיכון בן זמננו. בשנים האחרונות אני עוסק במרץ בעבודת הדוקטורט שלי תחת הנחיית פרופסור מאיר ליטווק, כפי שציין, שעוסקת במחקר של תקשורת ערבית. זה נושא מאוד גדול, אני מתמקד בתקשורת הערבית המובילה, הנקראת, הכתובה צריך להגיד ברובה, שעוסקת במבט השוואתי על שלושה מהאירועים המכוננים בהיסטוריה של תנועת הג'יהאד העולמי בה עשורים האחרונים, וספציפית בחמש השנים האחרונות. האירוע הראשון הוא חיסולו של אוסמה בן לאדן בשנת 2011. האירוע השני הוא עלייתה ונפילתה של תנועת האחים המוסלמים במצרים בשנים 2012-13. והאירוע האחרון הוא 2014, עליית דאעש, ארגון המדינה האסלאמית במרחב עיראק וסוריה.
עכשיו, מהניסיון שלי, רוב האנשים שמגיעים לפה ומתעסקים במזרח תיכון, בייחוד בהקשרים הג'יהאדיסטיים, בוא נגיד, זה בחירה שהגיעה מאיזשהו מקום. אתה פשוט קמת יום אחד ואמרת, אני רוצה לחקור את זה, או שיש לך, מה ההיסטוריה שלך עם ג'יהאד?
כן, אז זה לא רק ג'יהאד, זה שני עולמות שמלווים אותי כבר הרבה מאוד שנים, עוד מתקופתי בצבא ולאחר מכן. גם עולמות התקשורת הערבית, שמאוד מעסיקה אותי ואני מתעמק בה וחוקר אותה, וגם גם עולם התקשורת וגם עולם הערבית. שני תחומים שמעסיקים אותי הרבה מאוד, אני פריק גדול של שני התחומים, עבורי זה הנאה גדולה לכתוב את העבודה הזאת.
אתה יכול אולי להסביר למה דווקא תקשורת? כלומר, יש איזשהו קשר מבחינתך בין התקשורת הערבית ואותם נושאים, הזכרת את האחים המוסלמים, זה פוליטיקה, זה, אתה יודע, המלחמה בג'יהאד, כל זה.
אני גם ארחיב את השאלה, זאת אומרת, למה שלושת הדברים האלה ביחד? כאילו, מה מקשר ביניהם?
כן, אז קודם כל צריך להגיד על התקשורת, בלי להיכנס לזה יותר מדי, התקשורת הערבית, התקשורת כולה והתקשורת הערבית בפרט, חובה תמורות משמעותיות מאוד, בעיקר בעשור האחרון. היא היוותה כלי מרכזי מאוד בהנעת תהליכים גדולים שחווינו בעשור האחרון, בו אחרי האביב הערבי כמובן. התקשורת בשירות הג'יהאד הוא כלי מאוד מאוד יעיל, לא רק למסרים, אלא א' לגיוס, לפעילות, בטח כשגורמים רבים הם במחתרת, והיום ובכלל בעשור האחרון היא משמשת כלי מאוד מאוד יעיל למינוף עולם הג'יהאד בכלל. עולם הג'יהאד ובכלל תנועות אסלאם פוליטיות שרואות בכלי הזה ככלי יעיל מאוד לשימוש. והוא על כל המגרש. אז הוא גם בתנועות ג'יהאד אסלאמי, ג'יהאד קיצוני, כמו אל-קאידה וכן הלאה, אבל גם בתנועות אסלאם פוליטי, כמו תנועת האחים המוסלמים. ומנרתד על התדמיר בס תתשרק בסואל עם תדהור אל-אחוול ויסקטו כבשערת עם כל אל-מואמרת. אוקיי, אז איזה סיפור רצית להביא לנו, וגם איך נתקלת בו? אז ככה, יש לנו תחנה גדולה מאוד, קטנה אבל גדולה.
שאולי שמעתם עליה.
שאולי שמעתם עליה. קוראים לה רשת אל-ג'זירה, רק עשרות מיליונים צופים בה מדי יום במזרח התיכון.
ככה אחוז או שתיים ברייטינג.
נכון, נכון. הסיפור שלה מתחיל ממש לפני 25 שנה. דור חלף מאז של ג'זירה קמה בשנת 96, על ידי משפחת האמירות בקטר, שייך חמד בן חליפה. שמקים אותה בשנת 96, אנחנו ממש בשיאה, אולי יגידו שבשלהי מהפכת הלוויין בעולם הערבי. התחנה הזאת שהיא קמה, היא מתחילה לעשות הרבה מאוד רעש מהאמירות הקטנה הזאת שבמפרץ, המדינה הערבית הכי קטנה במזרח התיכון. עד כדי כך שיום אחד שנשיא מובארק מבקר שם, בקטר, אז עוד הוא ביקר שם, אז הוא היה גם נשיא.
כן.
הוא אומר, אני רוצה רגע להקדיש בביקור שלי קצת זמן בתחנה הזאת, בקופסת הגפרורים הזאת שעושה הרבה רעש, כמו שהוא מכנה אותה. לימים התחנה הזאת הייתה כלי מאוד יעיל בהדחתו של מובארק, אותה תחנה שעשתה רעש, וברבות השנים, במהלך השנים, היא הואשמה הרבה מאוד בחטטנות בלתי פוסקת בענייני הפנים של מדינות ערב, בהתעסקות בלתי פוסקת במה שקורה שם, ולכן גם, ותכף נגיע לזה אני מניח, התדמית שלה משחר הקמתה הייתה מאוד מאוד בעייתית. היא מושכת הרבה מאוד קהל, היא היא מכנת עצמה כתחנה מראשית דרכה, כתחנה שבאה לעשות אחרת את עולם התקשורת, את עולם העיתונות, הדעה והדעה האחרת, כן? הרעיו, הרעיו לאחר, כפי שהיא מכנת עצמה. וזה מפריע מאוד להרבה מאוד מנהיגים בעולם הערבי. ועל שום כך, מה שקורה זה שהיא מובילה מהפכה בתוך מהפכת התקשורת הערבית בשנים האלה.
זהו, אז אולי באמת הזכרת שב-96 הקימו את המשפחת המלוכה ו...
האמירות, כן.
האמירות, סליחה,
נכון,
כן.
נכון.
זה לא משהו שהולך, כלומר, למה פתאום ב-96 הזכרת מהפכת לוויין, אולי נרחיב על זה טיפה, אבל למה ב-96 פשוט, כמו שאמרת, המדינה הכי קטנה במזרח התיכון, אי קטן ליד ערב הסעודית, אומר, אנחנו, יהיה לנו תחנה שתשדר לכל העולם.
כן, אז זה קשור לעולמות הרבה יותר רחבים מעולם התקשורת, זה כבר לא עוד קרב רייטינג, או עולם, או מערכה תקשורתית מן המניין, יש פה הרבה מאוד היבטים פוליטיים. קטר כאמירות משחר הקמתה היא אמירות חצופה, קטנה וחצופה, עם הרבה מאוד כסף, שיש לה שאיפות גדלות מאוד מאוד גדולות, במיוחד כשהיא מביטה, כמו שאתה אומר, לאי, למדינה הגדולה, סעודיה ממולה. סעודיה, צריך להגיד, ערב הקמת אל-ג'זירה, היא מעצמת הלוויין הערבית הגדולה במזרח התיכון, עם רשת MBC, הקונגלומרט התקשורתי האדיר הזה, וקטר שיש לה את השאיפות הפוליטיות שלה, משחר הקמתה אגב ועד בוענו ימים אלו, קטר מערכת השנה מונדיאל צריך לזכור, המונדיאל הראשון שערך במדינות הערב, יש לה שאיפות גדלות, ובשם השאיפות האלה הפוליטיות בעיקר היא מקימה את התחנה הזאת, כדי למנף בין היתר את השאיפות הפוליטיות של משפחת האמירות.
וזה היה באמת קוריוז? כלומר, היו, חוץ מ-MBC, לא הייתה שום תחנת טלוויזיה ערבית אחרת?
היו הרבה מאוד תחנות לוויין, הן צצות במהלך שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90. הן אינן חזקות, נצפות ושונות בשונות שלהן, באחרות שלהן, מיתר התחנות שמביאה איתם, בעיקר אני אומר שוב, רשת MBC והסעודים שמקימים את התעשייה הזאת, אבל באלג'זירה יש משהו אחר מההתחלה.
זהו, אז מה זה המשהו האחר הזה? מה הם עושים שונה?
המשהו האחר הזה זה קודם כל חדשות, ערוץ שמשדר חדשות 24/7. הדבר השני הוא שהוא נותן במה להרבה מאוד סוגיות שהן לא בטאבו ולא ב, בוא נאמר, ב... בלוח המשדרים הרגיל של הצופי הערבים בשנים האלה. היא פתאום עוסקת בפנאי, בבידור, בספורט. אגב, היא מצטרפת לעוד כמה תחנות כאלה שקיימות שמתעסקות בסוגיות האלה, אבל היא מביאה איתה משהו אחר, והמשהו האחר הזה, הטוטליות, המסביב לשעון, הדווחנות, ובעיקר ההתעסקות בעניינים אחרים. עד אז צריך לזכור שיש טלוויזיה סורית, יש טלוויזיה מצרית. יש טלוויזיה סעודית אפילו, אבל באה טלוויזיה קטר, טלוויזיה שלכאורה משדרת מקטר, היא אומרת שהיא בין ערבית, היא מתעסקת בכל הסוגיות הערביות, ופתאום היא מדווחת על משהו שקורה בסוריה, שהטלוויזיה הסורית לא מדווחת מסיבותיה. והחטטנות הזאת והשונות הזאת, שפתאום מצרי יושב בבית ויש לו לוויין על הגג, ואומר, רגע, אני פתאום רואה מה קורה במדינה שלי, ושלא דיווחו את זה בטלוויזיה שלי, זה פתאום גורם לו לחשוב, זה כן, פתאום מטריד אותו, וזה בעיקר מטריד את המנהיגים של אותן כן. מדינות שמחטטים להם בבית.
אז באמת בוא נחזור רגע לביקור של מובארק בתחנה. בשלב שהיא עדיין קטנה ולא מאוד פופולרית כנראה כמו MBC ותחנות אחרות, מה הציק, זאת אומרת יש משהו ספציפי שהציק למובארק כן. שגרם לו להגיד קופסת
גבורים? זליגת צופים באופן הדרגתי כבר אז, 5 שנים באוויר, אל-ג'זירה מתחילים לראות זליגה של צופים, משידורי התחנות הממסדיות, כמו שאנחנו מכנים אותן, תחנות הבית של המשטרים, פתאום לתחנות לווייניות, ובראשן כאמור אל-ג'זירה. עכשיו, מה שעושה את הקפיצה של אל-ג'זירה, בא דווקא שנתיים אחרי זה, זה 2003, שנתיים שלוש אחר כך, ב-2003, הפלישה האמריקנית לעיראק, בעקבות פיגועי 11 בספטמבר, שגם להם יש קשר גדול אל-ג'זירה, נתמקד בזה בהמשך. הזינוק הגדול של אל-ג'זירה קורה ב-2003, כשהיא, נאמר במילים די בוטות, הופכת להיות תחנת הבית של העיראקים, לספר את הסיפור של העיראקי מול ה-CNN האמריקאי, שמספר את הסיפור האמריקאי בהרבה מאוד צורות. ועל שום כך היא מואשמת כבר אז, גם בהסתה לטרור ובעידוד הפעולות נגד האמריקאים, בסיקור מוטה ולא הוגן של מה שקורה, אבל בעבור הערבים זה השפה, זה ההזדמנות שלהם לראות מה קורה בעין ערבית.
קודם כשדיברת על זה, אני תהיתי עד כמה אני רואה את זה מנקודת המבט הצרה, ולא יודע אם אוריינטליסטית זה המילה הנכונה, של כשיש לך תחנות תקשורת, כמו שאמרת, ממסדיות, אז מספיק שבא מישהו ומדבר על מה שאסור, quote unquote, לדבר עליו, כדי שזה יהיה ייחודי, ולכן הם כאילו
החבר'ה הטובים. בהקשר הזה גם פתאום רואים דוברים ישראלים בתחנה ערבית. פתאום דובר צהל בערבית מדבר מול מיליוני צופים ערבים, שמשהו שמעולם לא היינו יכולים לעלות על דעתו, על דעתנו, שנצפה בטלוויזיה ערבית בפריים טיים, אוקיי? גם דוברים ישראלים פתאום מקבלים ביטוי, פתאום מסקרים את מה שקורה בישראל, אוקיי? זה גם שונות ואחרות במובן הזה.
זהו, אז למה אל-ג'זירה בעצם לקחה את התפקיד הזה ב-2003? כי כביכול אני אומר, הטלוויזיה העיראקית הייתה יכולה לעשות את זה. כלומר, הם לא נתנו פה, הדעה האחרת הייתה מול CNN, לא מול תקשורת ערבית.
נכון, אבל צריך לזכור שאל-ג'זירה כאן, במקרה הזה, גם מנצלת הזדמנויות. ההזדמנות הייתה כאן להשתלט על סדר היום, עם תוך ניצול הרבה מאוד כסף, השפעה, יכולת. אוקיי, צריך לזכור שכתביה של אל-ג'זירה הם כתבים שהתחנכו וגדלו במערב. עבורם זו גם הייתה הזדמנות, צריך להגיד גם לנקום קצת, בתקשורת המערבית, שכפי שמתאר גם פרופסור אוריה שביט בספרו שחר של יום ישן, שלא כל כך מצאו את עצמם בתקשורת המערבית אחרי שהם גדלו שם. ועבורם זו הייתה הזדמנות לספר את הסיפור אחרת, באופן שגם גרר עליהם הרבה מאוד ביקורת בעולם הערבי, והרבה מאוד ציניות גם, צריך להגיד.
אתה מתאר את התחנה בעצם כמעין משהו שהוא קצת על, או לא לאומי, זאת אומרת, מעין הרבה כתבים שמגיעים ממקומות שונים, בדיוק בין ערבים. מצד שני, זה כן תחנה קטרית, שהוקמה על ידי האמירות עצמה. הייתה איזושהי ביקורת על זה, זאת אומרת, האם היה באמת אפשר לזהות דברים, אינטרסים קטרים בתוך התחנה?
בהחלט. משחר הקמתה, רשת אל-ג'זירה מואשמת, כמו שאמרתי מקודם, בחטטנות יתר בענייני מדינות ערב, בעוד ש, וכאן אני עונה לשאלתך, בעניינים הקטרים היא לא מתעסקת. מה שקורה בקטר לא מעניין אותה, ואגב, היא גם עונה למבקרים שלה, בטענה שמה שקורה בקטר לא מספיק מעניין לסקר אותו. ובנוסף, היא אומרת, חברים, אני מתעסקת במה שמעניין את העולם הערבי. לו היה משהו מעניין קורה בקטר, כנראה שהייתי מתעסק בו. עכשיו אני עושה פאוז, אני קופץ 25 שנה אחורה, קדימה. ובשנה האחרונה, ניתן דוגמה, היו מחאות בקטר, מחאות נדירות, על חוק שעבר בבחירות, לקראת בחירות היסטוריות במועצת השורה בקטר שהיו השנה. היה שבט אחד שמחה, שממש יצא לרחובות ומחה. אנחנו לא רואים דברים כאלה בקטר. הסיקור בשל אל-ג'זירה של האירוע הזה היה מאוד מאוד בשוליים. ושוב הביקורת הזאת חוזרת אליה. אז ככה שזה מאוד הרגיז את שרי ההסברה והתקשורת של מדינות ערב, שכולם, שהתחנה הזאת מחטטת בעניינים שלהם בשידורי פריים טיים במיליוני צופים, בעוד שבקטר פחות מעסיקה, מה שגם האשים אותה בזה שהתקשורת שלה, כפי שהיא מתארת אותה, היא לא באמת תקשורת מהימנה, היא לא מתארת את המציאות כהווייתה, והיא לא באמת הדעה והדעה האחרת, אם היא רק מתעסקת בעניינים של אחרים.
כן, זה גם טיעון מאוד מעגלי של, אנחנו לא מסקרים את קטר כי לא קורה פה שום דבר מעניין, אבל אתם גם לא נותנים את ההזדמנות, כן? אנשים מתעניינו אם אתם תבואו ותראו להם מה קורה פה.
נכון.
אז בוא באמת נחזור לעלייה המטאורית שלה, כי אתה אמרת 2003 הייתה עלייה בזכות הפלישה לעיראק, אבל היו אירועים שכבר שמו את, נקרא לזה, את המזרח התיכון על המפה הגלובלית עוד לפני כן, הזכרת את 9-11, לפני הפלישה לעיראק הייתה גם הפלישה לאפגניסטן.
נכון.
האם כבר אז היה אפשר לראות איזשהו קו של התחנה הזו שמנסה להראות quote unquote, דעה אחרת?
לחלוטין. בשנים הראשונות של אל-ג'זירה באוויר, התחנה מחפשת גיבור. ובאותן שנים, עולה באזור אפגניסטן ופקיסטן, אדם, כינו אותו בתקשורת האמריקאית, אז מולטי מיליונר, שניסה על גלי האדם סילוק הסובייטי מאפגניסטן בשנות ה-80, בסוף שנות ה-80. ואל-ג'זירה, וכמובן אותו דמות שאני מתאר, היא אוסמה בן לאדן, מוצאים אינטרס משותף. אוסמה בן לאדן, איש שעם כל הזוועות שהוא הביא איתו, צריך להגיד עליו דבר אחד, תקשורת הוא ידע, ותקשורת מאוד העסיקה אותו.
גם חוש אופנתי יפה היה לו.
כן, אותו לבוש קבוע. אבל הוא מחפש את הכלי הזה שימנף אותו תודעתית, ואל-ג'זירה מחפשת את הגיבור. ולכן בסוף שנות ה-90, אוסמה בן לאדן מוצא גם ברשת אל-ג'זירה וגם ביומון נקרא מאוד בתקשורת הערבית בעולם הערבי שהוא אל-קודס אל-ערבי הלונדוני יחד עם אורחו הראשי עבד אל-ברי עטואן שלימים יכתוב גם את הביוגרפיה של בן לאדן והפך להיות פובליציסט האישי של בן לאדן והם השניים האלה חוברים אל-ג'זירה מתחילה לשדר קלטות באופן בלעדי של בין לאדן, כבר בסוף שנות ה-90, גם עם הקמת אל-קאידה, אבל במיוחד אחרי 9-11, ובין לאדן השתמש בתחנה להגיע למיליונים, למיליונים של בני אדם ברחבי העולם, והוא גם מנצל את השאיפות הקטריות באל-ג'זירה להתנגח בסעודיה, כיוון שהוא רוכב על המערכה התקשורתית, הוא מזהה את הפוטנציאל של המערכה התקשורתית, והוא לוקח את אל-ג'זירה ואומר, באמצעות אל-ג'זירה אני גם אתנגח בסעודים, שגם עליהם הכרזתי מלחמה באותן שנים, וככה כל האינטרס הזה יוצר מכנה משותף, נוצר מכנה אינטרסים משותף, גם הם של אל-ג'זירה וגם של בין לאדן. צריך להגיד בהקשר הזה רק עוד דבר אחד. לפני 9-11 וגם אחרי 9-11, אל-ג'זירה נותנת בשעה 9 בערב תוכנית שנקראת השריעה ואל-חיית. שעת צפיית השיא. מסיימים את ארוחת הערב בעולם הערבי, יושבים על הקורסה, רואים טלוויזיה.
שזה בערבית השריעה והחיים.
נכון מאוד.
החוק המוסלמי והחיים.
נכון מאוד. ויושבים וצופים, ומי שמנחה והכוכב הבלתי מעורער של התוכנית הזאת, זה יוסוף אל-קרדאווי. אחד מהאבות הרוחניים של תנועת האחים המוסלמים, צריך להגיד. ועל כך מואשמת אל-ג'זירה לימים, אחרי פיגועי 9-11, במה שמכונה ג'יהאד בפריים טיים. היא נותנת את ההצדקים ההלכתיים, מניחה את ההצדקים ההלכתיים לפיגועי 9-11, ולאחר מכן שיוסוף אל-קרדאווי מנסה להתנער מהטענות האלה, הוא אומר, אני לא, אף פעם לא הצדקתי פגיעה בחפים מפשע, אבל האמריקאים הביאו את זה על עצמם. אוקיי, אבל כל זה ניתן באיזה במה? בבמה גדולה וארוזה היטב, ופריים טיים, ומצלמת טוב, ועל כך אל-ג'זירה, התדמית שלה הולכת ו... מתהדקת גם בקשר עם בין לאדן, גם בקשר עם יוסף אל-קרדאווי, כתחנה מעודדת טרור, או פשוט מאוד.
אבל איך זה קרה בפועל הקשר עם בין לאדן? מה, הוא פשוט הכניס, צילם קלטת, שלח אותה למעטפה, אתה יודע, כן. One Qatar Street Qatar, הם מקבלים קלטת, אומרים זה בין לאדן, משדרים אותה as is, כן. איך זה נראה בפועל?
אוסמה בין לאדן קודם כל יוצר קשר עם שני עיתונאים. האחד הוא ג'מאל אסמאעיל, והשני הוא אחמד זיידן. אחמד זיידן היה כתב רשת אל-ג'זירה באפגניסטן ופקיסטן. במשך שנים, ואחמד זיידן הוא כתב הבית של בין לאדן, הוא זה שמקבל ממנו או משליחיו את הקלטות, בחלק מהמקרים אגב, כפי שמתאר פיטר ברגן, הכתב הבכיר של רשת CNN, ומי שגם ראיין באופן אישית בין לאדן במשך כמה פעמים, וכתב כמה ספרים עליו, בין לאדן ממש מעורב בהפקות של אל-ג'זירה עליו, עליו ועל תנועת אל-קאידה, זאת אומרת הוא מוצא את הקשרים, הוא ושליחיו לאל-ג'זירה, מעביר להם את החומרים ונותן להם בלעדיות לשדר את החומרים אך ורק לאל-ג'זירה.
אני מנסה להבין, זאת אומרת, ברור לי שיש פה עניין של רייטינג, ואל-ג'זירה זה שווה להם לעשות את זה, כי בכל זאת זה מה שמביא את הצופים. אבל מה האינטרס מעבר לזה? אני גם תוהה אם לא היו קולות מתוך התחנה שדווקא אמרו, שזיהו את זה שמדובר בתמיכה תכלס בטרור וברצח של חפים מפשע.
יש כאן עניין שהוא גם לא בכך מובן, לא תמיד צריך להבין הכל, אבל מה שכן, אני מזכיר שוב את עניין היוקרה והרייטינג בעולם הערבי בהיבט המעמדי פוליטי. אוסמה בין לאדן כדמות הוא דמות מאוד שנויה במחלוקת בעולם הערבי עד היום, אבל, אני צריך להגיד כאן אבל, יש לו מחנה אוהדים מאוד גדול עד היום. זאת אומרת, יש לו גם מתנגדים, אבל בעיקר, אם אנחנו עושים היום סקרים, אנחנו קוראים סקרים בעולם הערבי, אנחנו רואים שאם שואלים האם אוסמה בין לאדן את הערבים, האם אוסמה בין לאדן הוא טרוריסט או גיבור? הרוב המכריע בסקרים מדבר על כך שהוא גיבור. האיש שהוביל מהפכה בעולם הג'יהאד, האיש שהוביל לראשונה מכה ומערכה באמריקאים על אדמת אמריקה, ועשה את האירוע הטרור הגדול ביותר בהיסטוריה עד עצם היום הזה, ושלא יהיה תפו תפו תפו. כך שהתדמית שלו היא תדמית מאוד מאוד, בוא נאמר, אוהדת במיוחד בשנים האלה. וגם הדמויות שמעורבות בהפקה של אל-ג'זירה, זה דמויות שמאוד מזהות איתו, כמו שאמרתי, גם יוסף אל-קרדאווי, יש לנו את אחמד זיידן, ודמויות נוספות, שאם תשאלי אותם, לא מדובר כאן בתמיכה בטרור, אלא באירוע שהוא התנגדות, תנועת התנגדות לגיטימית להגמוניה המערבית ששולטת במזרח התיכון, תנועת התנגדות לגיטימית שלימדה את האמריקאים, שהשיבה לאמריקאים, וגם... וגם האמריקאים בהרבה מאוד מובנים הביאו את זה מעל עצמם.
אם אנחנו כבר מדברים על האמריקאים, אני חייב להגיד באמת, כמה שנים אחרי 9-11 היו שנים של כאיזה ג'ינגואיזם מטורף באמריקה, שבין השאר באמת הוביל לפלישות לאפגניסטן ועיראק, הם לא בשום שלב הסתכלו על התחנה הקטנה הזו ואמרו, אלה משטאפים, בואו נפלוש לקטר ונשתיק אותם. כלומר, אם כל כך ברור לנו עכשיו, כי תראה, כשאמרנו בהתחלה תחנה תומכת טרור, אז קל להגיד, אוקיי, מה זה בעצם תומכת טרור? מה זה בעצם זה? כמה מזה זה הראייה שלנו בתור ישראלים? אתה אומר, לא, הם היו יד ביד עם בן לאדן.
נכון.
למה האמריקאים בשום שלב לא באו ואמרו, חבר'ה, אתם יד ביד איתו, אנחנו הולכים לכרות את שתי הידיים האלה, כי הם קרתו אחת.
כן, אז זה סוגיה יפה, סוגיה מעניינת, אתה מעלה, אגב, סוגיה גם רלוונטית לימים אלו. צריך לזכור שבשנים האחרונות קטר הוחרמה על ידי כל מדינות המפרץ ומצרים, בטענה שהיא עדיין מעודדת טרור וכן הלאה, ולא באמת שותפה בארגון מדינות המפרץ. למה? כי הקשרים שלה לאחים המוסלמים, ועדיין האמריקאים שמרו על קשרים הדוקים עם קטר. צריך לזכור שלאמריקאים יש אינטרסים כלכליים וצבאיים במזרח התיכון, ומחזיקים את בסיס חיל האוויר הגדול ביותר של ארצות הברית בקטר, ואפילו היום, אל תגלו לאף אחד, האמריקאים רואים בקטר כמתווכת הגדולה והמשמעותית ביותר במסגרת הנסיגה האמריקאית מאפגניסטן, ותופסים אותה כגורם מתווך יעיל, פרודוקטיבי ומתון בשיח מול טליבן. אז יש פה אינטרסים גדולים יותר, אבל מה כן קרה, וכאן צריך להגיד, האמריקאים היו מתוסכלים מאוד מהמדיניות התקשורתית של אלג'זירה בטיפוח בן לאדן ועידוד הקלטות שלו, עד כדי פנייה אמריקאית לאלג'זירה בבקשה להפסיק את השידור הזה. אלג'זירה סרבה. ואז קורה משהו בממשל האמריקאי כשהם משנים מדיניות. הם מבינים, אנחנו, שימו לב למהפך האדיר התודעתי, אנחנו שיש לנו את CNN ואלג'זירה שקוראים ל-CNN של העולם הערבי, פתאום האמריקאים אומרים, אנחנו צריכים להקים אלג'זירה ערבית. כדי להילחם על דעת הקהל של המזרח התיכון, ומקימים במעלה הדרך אחרי 2003 שתי תחנות, גם טלוויזיה וגם רדיו, רשת אל-חורה האמריקאית ורדיו סאווה, כדי לשתול ולהעביר את המסרים האמריקאים בשפה הערבית במזרח התיכון ברקע הפלישה האמריקאית לעיראק.
וזה שאני שומע את שני השמות האלה בפעם הראשונה עכשיו, אומר לי שהם לא הכי הצליחו, נגיד.
הם לא הצליחו בלשון המעטה, התחנות האלה קיימות עדיין, אבל מיומן הראשון הן נתפסות ככאלה במבט מאוד נחשד.
משטפים.
בדיוק. העיראקים אומרים, אנחנו נקשיב לזה, אנחנו לא נקשיב לזה, מה המסרים שעוברים שם?
אחרי שידור הפרק הזה, הרייטינג עולה ב-50%.
אגב, יופי של תחנות, אבל הן לא עושות את העבודה. מה אנחנו למדים? שאלג'זירה, יחד עם בן לאדן, בשיתוף אינטרסים האלה, הובילו למהפכה בעולם התקשורת הערבי, במובן הזה שבעקבות אל-חורה וסאווה, קמות כאן עוד תחנות של מעצמות במזרח התיכון, בעלות אינטרסים, שבונות תחנות טלוויזיה ערביות שנלחמות על דעת הקהל הערבי.
כן.
יש לנו את הרוסים שנכנסים עם ארטי ורופטלי, ופרנס 24 שמתחילה לשדר בערבית, רשת סקאי מתחילה לשדר בערבית, BBC שתמיד שידרה בערבית, רשת אל עלם האיראנית בשפה הערבית, זאת אומרת, הרבה מאוד תחנות, הסינים, CCTV, CGTV, מתחילה לשדר בערבית, זאת אומרת, הגל הזה של אל-חורה וסאווה, שקם בכלל בגלל CNN, שקם בכלל אל-ג'זירה, מוביל למהפך בכל תפיסת ההפעלה.
ואלה תחנות שנחשבות פופולריות היום?
לא כמו אל-ג'זירה במזרח התיכון,
כן.
אבל צופים בהן. למשל, הרוסים מחזיקים כאן רשת ענפה מאוד של תקשורת מאוד מאוד משפיעה ומאוד מאוד טובה ויעילה, גם בגלל היחסים שלהם עם מדינות הערב, וצריך להבין גם שהיחס הערבי לרוסים לא שווה ערך ליחס הערבי לאמריקאים או לסינים. ולכן התקשורת הרוסית, בטח עכשיו עם כל השיתוף אינטרסים עם סוריה, אחרי מלחמת האזרחים וכן הלאה, מחזיקה פה אחיזה מאוד משמעותית.
אני אחזור רגע ככה, אולי גם לסיכום הקשר של אל-ג'זירה לבין לאדן. באיזה שלב נחשף באמת בצורה מוחשית הקשר ביניהם, ולא רק סיקור אוהד או משהו כזה?
כן, אז יש פה שתי תשובה מחולקת לשתיים. התשובה הראשונה היא קודם כל בנראות. בשנים שבהן כל העולם מחפש את בין לאדן, ואני אומר, כל העולם חיפש את בן לאדן אחרי 9-11, יש תחנה אחת בעולם שמשדרת את הקלטות שלו. וזה כמובן מעלה חשד, אוקיי?
הוא מתחבר
להם במחש. חשד קל, שרגע, איך אל-ג'זירה היחידה שמשדרת? כנראה שיש פה מישהו. אבל הדבר המוחשי ביותר מגיע עשור אחרי 9-11, והוא במבצע לחיסול בן לאדן, כאשר כוחות עריות הים משתלטים על אוצר בלום של מסמכים, קלטות, דיסקים, באחוזה באבוטבד, אחרי שגופתו של בן לאדן מוצאת מהאחוזה. הם לוקחים את כל החומרים האלה ומקימים גם פרויקט מאוד גדול של ה-CIA, שהיום קיים אגב זמין ברשת, ובו ממש רואים את המסמכים ואת הקשר של בן לאדן החזיק עם כתבים של רשת אל-ג'זירה ומפיקים שלה.
והכל גם זמין עכשיו,
נכון.
גם לאנשים כמוני.
לצפייה, נראית. נכון. אתה צריך רק לדעת ערבית שהיא
בכתב יד.
בכתב יד מאוד...
אז שלושה אנשים לא יכולים לקרוא את זה סך הכל.
נכון, נכון. אבל כתוב שחור על גבי לבן.
אז אם באמת נמשיך עם הפים הזה של תגובות וסנקציות, אז מעבר לזה שפתאום כל העולם הבין, יש לנו פה מלא ערבים שצריך להתחיל לדבר אליהם באיזושהי שפה, איך אל-ג'זירה באמת עדיין, אני לא יודע מה זה עדיין משדר את זה, לא שהפציצו אותם, אבל 20 שנה עברו מאז, כן? אז היה איזשהו שינוי בגישה הבינלאומית לתחנה עצמה, לתכנים שלה, היחס שלה לג'יהאד, כל דבר אחר?
היו לא מעט התכתשויות בין המערב לקטר ואל-ג'זירה, היו לא מעט התכתשויות בין העולם הערבי לאל-ג'זירה וקטר. דבר אחד לא השתנה. אל-ג'זירה לא הפסיקה לשדר. על אף הניסיונות והלחצים, וצריך להגיד שהלחצים האלה הגיעו לסי בנפילתה של תנועת האחים המוסלמים במצרים, בשנת 2014, כאשר הנשיא סיסי עולה לשלטון, ואז מלך סעודיה קורא לו לעשות פיוס עם קטר, כי סיסי אומר דבר ראשון, אתם הפלתם את מובארק, אותי אתם לא תפילו. ולכן הוא מצר את תנאי התחנה, את פעילות התחנה במצרים, ממשיך לעצר את פעילות התחנה, ואחד התנאים שהוא מציב לפיוס עם אמיר קטר, שאגב באל-ג'זירה כינו את סיסי, הכל חוץ מנשיא מצרים. מנהיג המהפכה, רוצח המונים, מדיח הנשיא, הנשיא הלא לגיטימי, הכל. וסיסי אומר, אין בעיה, אתם רוצים פיוס, דבר ראשון, תסגרו את אל-ג'זירה. אומר לו, אמיר קטר לא יקרה. אז הוא אמר, אוקיי, לכל הפחות, תסגרו את אל-ג'זירה במצרים. וכך קרה. אל-ג'זירה, קטר, בצד אגב לשאלתכם, שמוכיח עד כמה קטר שולטת בתכנים של אל-ג'זירה, עושה את הצעד הזה למען מטרות פיוס, אגב, בדיעבד התברר שלא צלח, כיוון שלא הצליח הפיוס הזה בשנת 2014. אחר כך מגיע הגל הגדול של החרם המפרצי על קטר בגלל אל-ג'זירה, שגם בו, במסמך שמגישות כל מדינות המפרץ, מסמך 14 ההסתייגויות לקטר, אחת מהן מופיעה שם, אז עוד לשר החוץ פומפאו, דרך פומפאו הגישו את זה. הסעיף 11, אם אני לא טועה, לסגור את אל-ג'זירה. קטר אומרת, הכל אולי יקרה, אל-ג'זירה לא תיסגר. ובשורה התחתונה, התחנה הזאת לא נסגרת. היא משנה קצת את הטון שלה, היא קצת מורידה, משנה טרמינולוגיה, היא מורידה קצת את הלהבות. להיסגר, היא לא נסגרת.
אז זו באמת הייתה השאלה הבאה שלי, עד כמה התכנים שם היום באמת שונים ממה שהם היו ב-2001?
אפשר לראות שינוי בטרמינולוגיה, אפשר גם לראות יותר מודעות, זאת אומרת, לביקורת. יחד עם זאת, אל-ג'זירה כל הזמן אומרת שהיא ממשיכה לעשות את זה מעמדה של כוח. זאת אומרת, לא מכתיבים לה שום דבר, לא לוחצים עליה שום דבר, היא ממשיכה לשדר כל התשדירים שלה, אגב, גם עכשיו, במלאת 25 שנה לתחנה, היא מפמפמת את זה מאוד בתשדירים, היא אומרת, למרות הלחצים, למרות כל הדברים, התכנים שלנו לא השתנו. אבל אם אנחנו מסתכלים בין השורות, כשהיה אינטרס קטרי לעשות פיוס וכן הלאה, אנחנו רואים קצת שינוי בטרמינולוגיה.
תגיד, במין מבט על כזה, 25 שנה זה המון זמן, איך באמת הם המשיכו להישאר למעלה? באמת, כי אוקיי, בן לאדן זה אחלה, אבל בן לאדן, כמו שאמרנו, מת ב-2011.
נכון.
איך אף אחת מהתחנות האחרות לא הצליחה? אני לא מדבר איתך על משטפים של האמריקאים, אבל הרשת הסעודית, או איזושהי רשת מצרית מתחרה, מה סוד הקסם שלהם עד היום בעצם?
שאלה מאוד יפה, אני יכול לענות לך עליה בתשובה בראש ובראשונה, היא כלכלית. רשת אל-ג'זירה סבלה במשך השנים מירידה קשה מאוד ברייטינג, צריך להזכיר את זה. במיוחד בשנים האלה של נפילת האחים המוסלמים, במשבר אמון עם הציבור הערבי, והיא עדיין נשארה כתחנה הגדולה והמשפיעה ביותר, בעיקר, אני אומר, כלכלית, בעיקר המותג הזה שלא מצליח להישחק, הודות לגב הגדול שלו של ה... של האמירות. הרבה מאוד פרטנרשיפס, הרבה מאוד חברויות לכל מיני מדינות וארגונים ותחנות נוספות שהיא מצליחה ליצור במעלה הדרך ולשמור על הרלוונטיות שלה. וגם צריך לזכור שקורים כמה אירועים לאורך השנים כאן, שפתאום מחזירים את אל-ג'זירה למרכז השיח. רובם קשור לסוגיה הפלסטינית. הסוגיה הפלסטינית היא טאבו בעולם הערבי. עליה אין מחלוקת. כאשר יש מבצע ישראלי בעזה, אין מקום שיסביר את הצד הישראלי כעליון על גבי הפלסטינים בעין ערבית. ולכן אל-ג'זירה מחבקת את האירועים האלה. גם מבצעים ישראלים בעזה, גם משברים נקודתיים כמו משבר המגנומטורים בשנת 2017-2018. ואת האירועים האלה היא מפמפמת מאוד חזק לרחוב הערבי, וגם קצת הצסה והסתה ותיאור הפלסטינים כחסרי ישע, במקרה הכי מינימלי, וזה מחזיר אותה לבמה. זה שומר על הרלוונטיות שלה, בין היתר, מאוד מאוד נשענת על הסיפור הפלסטיני.
הייתי מצפה אבל שדווקא אז הם גם כן ניתנו במה, אפרופו הדעה והדעה האחרת, שהם כן דווקא יהיו אלה שבאים ואומרים, אבל בוא נשמע מה יש לישראלים להגיד.
כן, אז הם נותנים לישראלים להגיד, אבל כשאתה תראה דובר ישראלי עולה לשידור באלג'זירה, הוא כנראה יגיד משפט ושניים לא.
בדיוק.
יקטעו אותו הרבה מאוד, ייתנו לו את הבמה, צריך להגיד פה כן. ופה אפשר גם לשאול את אביחי אדראי, דובר צהל בערבית. נותנים לך את הבמה, אבל לא תמיד באותו אופן.
אבל נכנסים בך.
נכון. כן.
אז אנחנו יודעים שהזכרת גם קודם, בעצם אתה מגיע עוד מהצבא, מהתחום הזה, אבל אני רוצה לשאול, מה משך אותך לסיפור הספציפי הזה? זאת אומרת, מה גרם לך ככה לדבר עליו גם בכזאת התלהבות?
אז כפי שאמרתי, אני פריק מאוד גדול של עולם התקשורת ועולם הערבית. יש שני אירועים ששניהם רלוונטיים לעבודת המחקר שלי, שמאוד השפיעו עליי, א' ברמה האישית, וב' ברמה, בעולם האקדמי שלי. האחד זה 9-11. 9-11, אני אז תלמיד תיכון, חובב תקשורת מושבע, לפני בגרות בערבית, חוזר הביתה, צהריים, פותח CNN, אז גם כבר תקשורת ישראלית עסקה בזה, ורואה בשידור חי את המטוס השני מתנגש בבניין, במגדל. בדקות הראשונות חשבו שזה שידור חוזר של המטוס הראשון בכלל. זה אירוע מאוד מאוד מכונן, בטח אני תלמיד ערבית, מאוד מתעניין, מאוד מתחבר לנושא, מאוד משך אותי הסיפור הזה, ועניין אותי למה, למה, למה זה קורה, מה עומד מאחורי הסיפור הזה של ה-Clash of Civilizations הזה, בין המערב לעולם האסלאם. זה אירוע אחד, שמביא אותנו כמובן לבין לדן, ואחרי זה המבצע לחיסול שלו וכן הלאה. הסיפור השני הוא דאש. עליית דאש, שפה אני כבר פוגש אותה במקום אחר, גם במקום שבו אני נמצא בחיי, ונדהם מהתגובות בעולם הערבי לדאש. שהתגובות לדאש, שונות במהותן לתגובות לבין לדן ואל-קאידה. ושם יש לא מאוד צורם בתקשורת הערבית לדאש. לא ממש כמו שלוקחים את הרעשן ששומעים את המן. ויש פה שונות ואחרות שמביאה אותי לשאול את השאלה, למה על דאש התקשורת הערבית כל כך מתנגדת, והשיח התקשורתי כל כך שלילי, בעוד שכלפי האחים המוסלמים ואל-קאידה ובין לדן, זה לא ככה.
אני מניח שחלק מזה הוא גם שדאש נורא פופולריים דווקא בסושל מדיה. הם כאילו,
נכון.
הם לא רק אתגר אידיאולוגי, הם גם סוג של אתגר תקשורתי.
נכון, כזה, יש פה דיסוננס כזה. מדהים, כיוון כן. שבתקשורת הקלאסית, אם נקרא עיתון, או נקרא אפילו בעיתון, בכלי תקשורת מובילים בעולם הערבי, אתם תראו את הצעקת גוולד מהארגון הזה. בעוד שבתוך המדיה, בלא רשמי, בטלגרמים, באיפה שקשה לזהות, כן? כן. מתחת לפני השטח, שם הוא צומח, שם הוא חי, משם הוא פועל, שם הוא מגייס, ושם הוא גם מפרסם את הזוועות שלו, משם הוא יוצא. ולכן אגב, המחקר שלי הוא מתמקד ברשמי, במוביל, בקלאסי. יותר קשה לנו לחקור את העולמות הרשתות החברתיות.
אז אפרופו באמת המחקר, באיזושהי רמת על, כמה אפשר באמת להסתכל על הסיפור הזה של אל-ג'זירה, והעלייה שלה, והיסוד שלה, והשינויים שלה, ולגזור מזה על התקשורת הערבית, או על העולם הערבי, וכל התמורות שלו ב-25 שנה האחרונות, האם בעצם אפשר להפריד בין התקשורת הערבית ואל-ג'זירה בשלב הזה? זה לא פשוט אחד לאחד?
אני חושב שהתקשורת, וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד, וזה גם מה שאני מבקש להסביר בעבודת המחקר שלי, התקשורת היא כלי מרכזי מאוד להבין מה קורה באזור, מה קורה במזרח התיכון. התקשורת לפעמים היא הכלי הבלעדי שלנו, להבנה של מה שקורה במזרח התיכון. ואחת הסוגיות הבוערות ביותר שיושבות על כתפיו, שרובצות על כתפיו של הרחוב הערבי, זה כל סוגיית האסלאם, הטרור וההתנגדות. המשמעויות הרבות של כך, התיאורים, המוטיבים, הנרטיבים, סוגיה מאוד מאוד רגישה, שלפעמים קצת כואב להתעסק בה, והיא מצמיחה כל מיני נרטיבים במעלה הדרך. אבל איפה זה צף? איפה זה מתבטא? בתקשורת. ובמיוחד בעשור האחרון, ולכן אל-ג'זירה, שהיא מעבורנו, היא הסמל של התקשורת הערבית, היא סוגיה שהיא חשוב מאוד לבחון אותה ולבחון את ההתנהגות שלה, אבל לא רק אותה. גם כלי תקשורת מובילים אחרים שעוסקים בשיח הזה על טרור, אסלאם, התנגדות, הקשר שביניהם, זה המפתח שלנו להבין הלכי רוח, קולות, את הציבור, בעצם מה הוא חושב ומה עמדותיו כלפי הנושאים האלה.
אוקיי, יפה. תודה רבה, תום.
תודה רבה לכם שהערכתם אותי.
שמחנו להיות פה, אני וצוף, תודה גם לך צוף.
בשמחה.
כן, ואם נהניתם להזין לנו, אז אנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, יש לנו גם קבוצת פייסבוק שאתם יכולים להציע באורחים, נושאים, חפשו בפייסבוק אנקדוטה הפודקאסט, וזהו, נתראה בעוד שבועיים.